שתי עניינים. חיבור פרשיות. פרשה הקודמת, פרשת ויצא, אנחנו רואים שיעקב אבינו במהלך הפרשייה נפגש, ולמעשה משתמש, עושה שימוש בשלוש מיני אבנים. שלוש פעמים אנחנו מוצאים אבנים בפרשת ויצא. האבן הראשונה, אשר שם מראשותיו, זו אבן ראשונה, וילן שם במקום וישם את האבן מראשותיו. יש אומרים מתחת לראשו, יש אומרים סביב לראשו, מראשותיו וצידי ראשו, וילן שם. אבן שנייה שאנחנו פוגשים זה האבן על הבאר, והאבן כבדה על פי הבאר, ויעקב גולל את האבן בראותו את רחל בא עם הצון. כאשר הוא רואה אותה בא עם הצון, הוא מתגבר בגבורה עצומה וגולל את האבן מעל הבאר. כמובן שזה לא בא ללמד אותנו על, יודע, על התגברותו הרומנטית של יעקב אבינו, ויש כאלה שהיו רוצים לפרש את זה ככה, מי שלא מצוי בכתבי הקודש, מי שלא יודע את ערכו של כל סיפור, אבל ודאי שלא זו הכוונה. בכל אופן, הוא גולל את האבן מעל פי הבאר, ממש כמסלק איזשהו, כמעביר, פקק מעל הצלוחית, בקלי קלות. והאבן השלישי, יותר נכון, האבנים האחרונות, הם אותם אבנים שמשמשים לגלעד. הגלעד והמצבה, שמשמשים בעצם סימן הברית בין יעקב לבין לבן. שלושת האבנים האלה הם ציוני דרך משמעותיים מאוד בגיבוש אישיותו או בהוצאה לפועל של בכורת יעקב. אותה זכייה בבכורה, אותה הבטחה מופלאה, אותה ברכה, לא יצאה עדיין לפועל. היא עדיין נמצאת בפוטנציאל, בכוח, והיא צריכה לצאת לפועל דרך מסלול התגבשות והתבגרות אישית עצומה שצועדת, דרך מסלול משולש, שכל אחד מן האבנים מרמז לחלק אחר ממנו. אותה הזהות שתלך ותתגבש במהלך שלושת ציוני הדרך האלו, היא זו שתשמש את יעקב בבואו להיפגש עם עשיו בחזרתו לארץ ישראל, שזה מחבר אותנו לפרשה שבפתחה אנחנו עומדים השבוע, פרשת וישלח. האבן הראשונה, ואנחנו נקצר בזה מאוד, מאוד נקצר, האבן הראשונה, האבן ששם מראשותיו, האבן הקשה, שמסמלת את קרקע המציאות, והראש, שהוא המקום שבו שוכנים, כן, הסגולות הגדולות, ההבטחות הגדולות, האידיאלים הגדולים, אבל הם נמצאים בראש. יעקב אבינו לומד לימוד מאוד חשוב, בעצם סימת או מלמד את עצמו, ומכוח הלימוד הזה זוכה גם לאותו חלום מופלא. כדי לממש את כל מה שהוא זכה לקבל בבית אבא, בביתו של יצחק, כל החינוך המופלא, כל ההשפעות, כל ההשראות הנפלאות, כל הסגולות הנפלאות שהוא זכה לחוש אותם בביתו של אבא, להתחנך על ברכיהם, קרקע המציאות היא קשה. וקרקע המציאות דורשת מהאדם יומנות, כל הדרכים בחזקת סכנה, הדרכים מזמנות לאדם ניסיונות קשים, מצבים לא פשוטים. יכול להיות שבבית אבא הצלחת. זה לא פשוט להיות סמוך על שולחנו של יצחק וסבא אברהם. זה די פשוט יחסית. בוא נראה מה קורה בדרך. קרקע המציאות, שאתה יוצא אליה, מעמידה אותך בפני אתגרים מסובכים מאוד. כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. כך לימד אחד החכמים את תלמידיו, כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. צריך מדרגה חדשה של יראת שמיים. צריך המלכה מסוג חדש. הימלך בקונך וצא. כשאתה יוצא לדרכים, אתה צריך להיות בהתבוננות, בקשב, לחלץ מתוכך, להוציא מתוכך כוחות מאוד מאוד גדולים, כדי שתוכל ליישם את אותה יראת שמיים שלמדת בבית, בתוך המצבים המשתנים והמתחלפים, תורת הדרך. האבן שהוא שם מראשותיו, אם כן מרמזת לנו על אותו המפגש הקשה של הראש, כל מה ששוכן בתוכו, האידיאלים הגבוהים, עם אדמת המציאות. מכוח השינה על האבן, יעקב אבינו זוכה לתוך חלום הסולם, שבו הוא מובטח שהשם ישמור אותו לתמיד. כן, המוכנות להתמודד עם המציאות, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. אתה מוכן להתמודד, אתה כבר מקבל הודעה. הודעה משמיים. ושמרתיך באשר תלך. זו האבן הראשונה, שהיא מכוונת בעיקרה, בעצם לטיפוח השלמות האישית של האדם, השלמות הפרטית שלו, הרוחנית שלו, במידות טובות. כן? ביכולת התמודדות אישית עם הקשיים שבדרך. אבל עדיין, השלמות הפרטית אין בה די. יעקב אבינו צועד, ממשיך הלאה לחרן, ושם הוא פוגש את רחל. האבן השנייה היא האבן שנמצאת על הבאר. הבאר, לעומת הבור, היא באר נובעת. הבאר יש מקור נביאה פנימי, שהמים עולים שם תמיד. מה שאין כן בבור, שהוא כלי שמאחסן מים עומדים. כן? והבור ריק, מים אין בו. החשים והקרבים יש בו. הבאר, לעומת זה, היא סימן ההמשכיות. הקשר והסמיכות בין ביאת רחל לבין גלילת האבן, מרמזת לנו שבגלילת האבן מעל פי הבאר, יעקב אבינו למעשה חושף את סוד ההמשכיות. הוא מקים בית. הוא מחפש אישה. השלמות הפרטית שלך אין בה די, כל עוד אתה לא מוציא אותה לפועל במחיצת בת זוג. כן? עם כל התורה הארוכה שסליב זה, רבות רבות דיברו בזה גם שבוע שעבר, אני מניח, מסגרת יום העיון. אבל ככלל אנחנו רוצים לומר שהזהות של יעקב אבינו הולכת ומתפתחת דרך ההתמודדויות האישיות, משימת האבן תחת הראש. ומשם אל בניין המשפחה עם רחל ולאה, אשר שניהם בנו את בית ישראל. לאחר שמתגבשת הזהות הפרטית והכללית של האדם, שעוברת דרך שני התחנות האלו, מגיעים לשלב השלישי, שהוא השלב של התייצבות האדם ישראל אל מול אומת העולם. אין די בבניין הבית הפרטי, וגם לא הכללי הישראלי. עדיין צריך לברר את יחסנו ביחס לגויים. אנחנו קרובים לחנוכה, ודרושים בעניינו של חג. מזמן הגיע הזמן לדרוש בעניינו של חג. כן, כל תורת ההבדלות בין תורת ישראל, חוכמת תרבות ישראל, קדושת ישראל, לחוכמת יוון, היא עומד במוקד של חג החנוכה. וגם פה, יעקב אבינו מוצא את הזמן, אחרי שנולד יוסף, כן, יעקב אבינו מבקש לחזור לארץ ישראל, מכיוון שנולד סתנו של עשיו. סתנו של עשיו זה הכוח שמסוגל להתמודד עם חולי החולין של אומות העולם. אבל מתוך קדושת ישראל, מי שנולד יוסף, שהוא השלהבת, לעומת יעקב שהוא אש, מי שנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו, יעקב מרגיש בטוח לחזור לארץ ישראל. אמנם לבן רודף אחריו, הוא מבקש לבטל את סוד ההבדלה, לטשטש את יעקב. הוא רודף אחריו ותוקע את אוהלו בהר גלעד, ושם המפגש הזה נגמר בכך שנוצרת הבדלה ברורה מאוד. העד הגל הזה והעדה המצבה, אתה לא תעבור אליי לרעה. לרעה היא אתה עובר, אבל לפרקמטיה, לטובה אתה עובר. סוד ההבדלה. סוד ההבדלה הוא יוצר את הגבול שמפריד בין מה שאנחנו יכולים לקבל מן הגויים, מה שאנחנו יכולים לתת להם, לבין מה שאין אנו יכולים ולא רשאים לקבל, ואין אנו רשאים לתת להם. הגל והמצבה עם לבן היא בעצם סימת הגבול, שמצד אחד הוא יוצר הפרדה, מצד שני הוא יוצר גיבול וחיבור. אני, יש לי גבול בינך לביני, אבל הגבול הזה נקבע על פי הזהות האישית שלי. הזהות המתגבשת של יעקב, גם הפרטית וגם הכללית, ולידת יוסף שהוא הופעת כוח ההבדלה, ויכולת ההשפעה על הגויים וההישמרות מפניהם, הוא בעצם יותר את הגל ואת המצבה, ששם למעשה מתפתח הדמותו של יעקב, מגיע עד הפסגה של אשר הבדילנו מכל העמים. עם הזהות הזאת, נפגש יעקב ומסב, כן, ובואו לארץ ישראל. קיבלתי עזרה בצדק, לסיים באחד ורבע. אז אני באמת לא יודע אם כן להמשיך כאן כרגע להיכנס לעניין הנכבד הזה. אבל אולי נסתפק באיזשהו פירור קטן. ונאמר ככה. כאשר יעקב אבינו נפגש עם עשיו, בדברי רש"י, לקראת המפגש עם עשיו, בדברי רש"י הוא מפרש את המילה גרתי, לא נעשיתי גר וחשוב, אלא גר, אינך כדאי לסנוא אותי על ברכות אביך שברכני הווה גביר לאחיך. שהרי לא נתקיימה בי. דבר אחר, גרתי תרייג. עם לבן גרתי, תרייג מצוות שמרתי. דבר נוסף, בפסוק ו', ויהי לי שור וחמור, אבא אמר לי מיטה לשמיים ושמני ארץ, זו אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ. למעשה שלושה אמירות בדברי יעקב. אל מול המפגש בין שני העולמות, העולם העשיוי, שנאת ישראל בידוע, הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. מפגש העולמות בין עשיו ויעקב גורם ליעקב לנקוט בשלושה דרכים שונות זו בזו. האחת הוא, אני לא גר וחשוב. השנייה, אני לא עשיר. השלישית, גם אם זה לא מספק אותך, אתה רוצה לפגוע בי בכל מקרה, כי זה לא משנה לך אם אני עשיר או לא עשיר, זה לא משנה אם אני חשוב או לא חשוב, כי אתה שונא את עצמותי, תיזהר מעצמותי. כי עצמותי מסוגלת להתמודד עם לבן. עצמותי מסוגלת לברר, לאחוז, להחזיק בקדושה, גם במציאות של לבן. לבן שהוא כלל התומעות כולם, כלל הגלויות כולם, כדברי שפת אמת, כן? הוא בעצם מעמיד את האתגר היהדותי הגדול ביותר. עד כמה אתה אחוז בסגולת ישראל? עד כמה בביתו של לבן אתה יכול לשמור את כל תרי"ג המצוות? שנאת ישראל, אם כן. לפעמים היא באה לידי ביטוי בזה שאומרת, הנה היהודי עשיר. לפעמים היהודי שר וחשוב. ולפעמים שנאת ישראל כל כך יוקדת, שזה לא משנה אם אתה עשיר. אתה יכול להיות אני שבעניים. אתה יכול להיות חסר חשיבות, לא שר ולא נגיד. אבל עדיין יתפלו עליך, כי מעבר ללבושים האלה של עושר או עוני, או חשיבות או אי חשיבות במובן המיניסטריאלי, או מילוי תפקידים, יש את סגולת ישראל. וסגולת ישראל זו השנאה התהומית ביותר, שלפעמים לובשת צורה ופושטת צורה. יעקב מתמודד אל מול כל הטענות, במקום שאפשר להסתפק רק באמירה של אינני שר וחשוב, בסדר, נאמר את זה. במקום שאפשר לומר, זו לא מן השמיים ולא מן הארץ, אומרים גם את זה, אולי זה יספק את השונאים. במקום שהשנאה יוקדת עד כדי הרצון לבטל את עם ישראל מעצמותו, שנאת ישראל בהלכה, עשיו שונא ליעקב, שנאה עמוקה ויוקדת, שנאת עמלק, השנאה והניגוד העצמי לעם ישראל, במקום הזה חובתו של יהודי לבוא ולומר, אותי לא תנצחו. עברתי את כל הגלויות, ונשארתי עם שמה ישראל. את זה לא תוכלו לקחת ממני לעולם. זה היסוד העמוק של הבכורה שלי. הקשר והדבקות בשם יתברך, נצח ישראל לא ישקר. זה הזהות העצמית העמוקה ביותר של היהודי, כן? שבעצם אותה מעמיד יעקב מול עשיו. בשעה שאנחנו באים להיפגש עם כל מיני כוחות, כל מיני הפרעות, אדם צריך לדעת, לדבר על הזהות שלו בבירור, כי אם לא ידעו מי אנו, מה חיינו, אם לא נגיד דברים ברורים מאוד, אנשים לא ידעו מה אנחנו רוצים בכלל. שילוח המלאכים, בין אם זה מלאכים ממש, בין אם זה שליחים, בשר ודם, עניינם זה להודיע לעשיו עם מי הוא הולך להיפגש, עם איזה קומה רוחנית, עם איזה עוצמה. עשיו עושה את החשבון שלו. כמו שבסופו של דבר, כדברי אחד החכמים, ינשק את יעקב בכל ליבו, שהפעם נשקע הוא בכל ליבו.